רדיו סול סיואייר, הרדיו של סול. יוצאים לבלות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, אתם על רדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ בתוכנית כי אני חייל. ואנחנו פותחים היום את חודש מרץ, ותכף החורף עוזב אותנו, זה מה שזה אומר, האביב מגיע, שינויים, 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 ויחד עם האביב מתחילה התחדשות ופריחה ואופטימיות וחיוביות, ובשבוע הבא גם אנחנו מציינים את יום האישה הבינלאומי, ולכבוד יום האישה ולכבוד הנושא הזה של שינויים, החלטתי שאני מביאה לאולפן אישה שהיא סמל בעיניי, סמל להתמודדות, להצלחה ולכיבוש של פסגות, אפרופו התחדשות ואופטימיות וחיוביות ונשים. אבל אני חושבת שהאישה הזאת, שתכף נציג אותה כמובן בצורה מסודרת, היא לא רק סמל במישור המגדרי, לפחות בעיניי, היא לא רק סמל במישור הצבאי, היא גם סמל במישורים רבים אחרים, ונראה לי שהגיע הזמן להציג אותך. רב סרן במילואים, ריקי גולן, פורשת צהל. צהריים טובים, ריקי.
היי, צהריים טובים.
אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו והגעת אלינו. ואני רוצה ככה שאנחנו נתחיל בזה שאמרנו שאת פורשת צהל, ונציין שבעצם כנגד כל הסיכויים, תכף נבין למה, ולמרות שאמרו לך שאי אפשר, ולמרות שאמרו לך שאין דבר כזה, עשית קריירה צבאית, נכון?
כן.
ויצאת לקורס קצינות, והשלמת 25?
25.
25 שנות שירות, מרשימות, מספקות. וריקי, את היום אחרי שפרשת, את מרצה, ואת מאמנת אישית, ואת גם מלווה גופים בתחום שילוב אנשים עם מוגבלויות. אז בואי תספרי לנו איך הכל התחיל.
טוב, זה באמת, ששואלים אותי איך הכל התחיל, אני ככה חושבת כמה רחוק ללכת, אבל אין מה לעשות, אצלי הכל התחיל בלידה, או אפילו עוד לפני הלידה, כי
אוקיי.
ההיריון של אמא שלי היה הריון תאומים.
אוקיי.
הריון של תאומים, ותוך כדי הלידה גילו שבעצם
בואי תתקרבי טיפה למיקרופון.
תוך כדי הלידה גילו שזה בעצם שלישייה.
אוה.
והלידה הייתה מאוד מורכבת ומסובכת. והיה המון חששות תוך כדי. בעצם מה שקרה זה שאני לא נשמתי בלידה. פשוט כמה דקות של חוסר נשימה, ששינו את כל מסלול החיים שלי, כי בעקבות הכמה דקות האלה, כי יש לי מה שנקרא שיתוק מוחין או CP, ומכאן צריך להתמודד עם התוצאות.
אז את אומרת ההתחלה. פשוט כמה דקות של חוסר נשימה, ומשם החיים משתנים. אז אנחנו מניחים או יכולים להניח שחיים של ילד או ילדה, מתבגר, שחולים בשיתוק, הם לא חיים פשוטים, ויש בוודאי התמודדויות רבות, ואז מגיע השלב הזה של הגיוס, או אפילו לפני זה, י' א' י' ב' כזה, כבר מתחילים לדבר על מתגייסים, לא מתגייסים, צו ראשון, צו שני. איפה את, איפה זה מוצא אותך?
אני בעצם התחלתי ללכת בגיל 4.
אוקיי. Okay.
אבל להיות בקשר עם הצבא התחלתי בגיל 0.
אוקיי.
ולכן זה היה ממש אפשר להגיד בדם שלי.
שמה זה אומר? התחלתי להיות בקשר עם הצבא בגיל 0.
אבא שלי היה ממפתחי הטנק המרכבה.
אוקיי.
Okay. ואחר כך כשאני נולדתי הוא היה מפקד חטיבה 7 של השריון. אוקיי. Okay. החטיבה שקיבלה את טנקי המרכבה הראשונים ממש כשאני נולדתי. ככה גם אני תמיד יודעת כמה שנים בדיוק המרכבה בצהל.
אז יש לך פרספקטיבה טובה לגבי טנק המרכבה. מי שרוצה לראיין אותך על טנק המרכבה מוזמן.
לגמרי.
אוקיי.
ובאמת כי גדלתי
בטנק.
לתוך הטנקים, ולתוך טיפוס על טנקים, ולתוך ההבנה שהצבא זה הוויה מאוד בסיסית בחיים שלי, וכל הערכים של הנתינה, של השירות, אבא שלי היה גיבור מלחמת ששת הימים.
זה היה לך ברור שאת מתגייסת?
זה היה לי ברור שאני רוצה להתגייס.
אוקיי.
לא היה לי ספק בזה.
אוקיי.
וגם היה לי ברור שלא יגידו לי מיד כן. זאת אומרת, לא הפתיע אותי כשאמרו לי את צריכה לבוא לוועדה רפואית, וכנראה שאני אקבל פטור. עד לחלק הזה עוד הייתי מוכנה נפשית.
אוקיי.
התכוננתי לוועדה, ישבתי בבית, הכננתי מה אני אגיד כשישאלו אותי.
זאת אומרת, כבר כשהגעת לוועדה היה לך ברור שאת רוצה להתגייס למרות הפטור.
כן, חד משמעי.
אוקיי. מה את אומרת בוועדה? זה מעניין.
זה היה מאוד מעניין. אמרו לי, שאלו אותי כזה, מה שלומך? זה מעניין, כי אנחנו מדברים על כמעט 30 שנה אחורה, ואני זוכרת ממש כל משפט. מה שלומך? אמרתי, מצוין. אמרו לי, יופי, אז בגלל שאת חולה, יש לך פטור משירות ביטחון.
אוקיי.
עד לחלק הזה, באמת, כמו שאמרתי, באתי מוכנה.
הכל היה מעולה.
כן, ואז אמרתי, ואם אני רוצה להתנדב? ובשלב הזה ציפיתי לשטיח אדום, מחיאות כפיים, וואה, מדהימה, את רוצה להתנדב, איזה יופי. זה הייתה התגובה שציפיתי לה.
אוקיי, ולא קיבלת.
התגובה שקיבלתי הייתה, מה צריכה את זה לכי לאוניברסיטה?
אוקיי.
שזה לכאורה תגובה מאוד נחמדה, כלומר הם מכירים ביכולת שלי ללמוד לימודים אקדמיים, הם מכירים ביכולות שלי, אבל בעצם הם אמרו לי, תשמעי, אנחנו לא צריכים אותך ואנחנו לא רוצים אותך. זה היה מבחינתי רגע מאוד דרמטי בחיים וממש רגע של משבר.
אני רוצה רגע לשאול אותך, אני מניחה שגם לפני 30 שנה היו מי שלא שרתו, אפילו מרצון. או מחוסר רצון לשרת. למה זה כזה חשוב? אני מניחה שזה לא שאבא דחף אותך לשם. יש הרבה שלא משרתים. זה לא שאת מרמה פה, זה לא שאת עכשיו, את יודעת, זה הופך אותך לאיזה אוף מוזר. למה זה חשוב? למה לא ללכת לאוניברסיטה? באמת.
קודם כל שאלה מעולה, מעניין מה היה קורה אם הייתי הולכת לאוניברסיטה באותו שלב.
אז עכשיו הייתי מציגה אותך במקום רב סרן במילואים, דוקטור.
לגמרי.
מה רע?
לא כזה נורא. נכון. אבל מבחינתי,
אוקיי.
גם, בעיקר אז, אז אוקיי. היה הרבה יותר קיצוני מהיום,
אוקיי.
אבל גם היום, השירות הצבאי הוא דלת לחברה הישראלית, להיות כמו כולם, לשרת כמו כולם. אחים שלי מן הסתם, שני אחים התאומים שהתגייסו, אח שלי הגדול היה באותה תקופה מ"פ בשריון, אחותי עשתה חייל בצבא.
כל מי שראית סביבך התגייס.
ממש, ופשוט רציתי את ההזדמנות הזאת להיות חלק. אני חושבת שגם היום הצבא, עם כל השינויים שקרו, הצבא הוא עדיין הדלת הראשית לחברה הישראלית, ואני חושבת עד היום שמי שלא משרת מפספס.
זאת אומרת, אם אני שואלת אותך את השאלה obvious, אם היית עכשיו מגיעה לוועדה, היית עושה הכל אותו דבר.
כן, רק אולי בקצת יותר ביטחון עצמי, ואולי ביותר לומר להם מה דעתי על מה שהם אמרו לי.
לא, בסדר, זה ביטחון ובגרות שבאים עם הגיל. אבל את ההחלטה, כי החלטה, היית מקבלת את אותה החלטה, גם בהוויה של היום, שאנחנו מדברות עליה, וברור לנו שהיום עוד יותר מבעבר, לא כולם משרתים, לא כולם מתאימים. את אומרת, עדיין היית מקבלת את אותה החלטה.
גם היום, ואחרי 25 שנה בצבא, וגם כשפרשתי מהצבא, ויש לי גם דברים פחות טובים להגיד על הצבא, היום שאני אזרחית, אני יכולה להגיד את זה, לא הכל מושלם, כי אז הייתי בטוחה שכל מושלם בצהל, לפני שהתגייסתי, כן? הייתי, חייתי בסרט הזה. גם היום, ועם כל החוסר שלמות של הדברים שקורים בצבא, ועם כל הבעיות, אני חושבת ששירות צבאי בכלל, ובטח שירות צבאי משמעותי, זה משהו שמאוד לא כדאי לוותר עליו, הוא תורם לאדם בכל כך הרבה רמות, גם ברמה של מה אתה לוקח לעצמך, וגם ביכולת להיות חלק ממשהו ולתת.
אוקיי, אז בסדר, בוא נניח ששכנעת אותי.
אחלה.
אבל עדיין יש הבדל בין לעשות שירות חובה, שנה ושמונה של בנות, מה שהיה אז אני מניחה, לבין 25 שנה. איך הגעת עד הלום?
טוב, זה אני כבר לא חותמת בהכרח שהייתי עושה 25 שנה.
אוקיי.
יכול להיות שקצת פחות.
אוקיי.
אבל כן, אני אומרת, היה לי לפחות בהתחלה מאוד מאוד טוב. היו לי מפקדים שראו אותי, שהאמינו בי, שנתנו לי אחריות. גודל האחריות שאתה יכול לקבל כנער צעיר בסך הכל, כן? היא ילד בן 19, היום אני קוראת לזה ילד, אז קראתי לזה המפקד.
ברור.
פשוט זה כל כך גדול ועוצמתי, וכשאתה מצליח בזה, אז יש בזה משהו שאומר, אני רוצה עוד, אני רוצה, אני יכול יותר. וזה מאוד מאוד דיבר אליי. היכולת להשפיע על אנשים.
זה משך אותך.
מאוד.
הרצון הזה להשפיע. אמרת שלקחת הרבה דברים מהשירות. בואי תני לי דבר אחד שאת אומרת, זה בזכות השירות הצבאי. אם הייתי דוקטור, זה לא היה לי.
וואו. אני חושבת אומץ. האומץ גם לעמוד על שלי, בהמון דברים. וגם האומץ להיות לא מושלמת.
אוקיי. דווקא בצבא, שכאילו כולם שווים, כולם לבושים אותו דבר, כולם, את יודעת, בני אותו מחזור, בסוף עושים תפקידים כתף אל כתף. דווקא שם זה מקום מאוד שכולם אותו דבר. הרוב שמתגייסים הם לא כמוך, בואי נאמר את האמת. דווקא שם מצאת את האומץ?
כן, כי אני אגיד לך, גם אני חשבתי, לפני שהתגייסתי, שבצבא כולם אותו דבר. אני אלבש מדהים, והנה אני כמו כולם.
Okay.
וזה כל מה שרציתי בחיים שלי, להיות כמו כולם, כי הייתי כל כך לא כמו כולם עם ההליכה שלי וזה. ואז גיליתי שהמדים לא עוזרים לי להיות כמו כולם, אני לא כמו כולם.
אוקיי.
אז בהתחלה זה היה סוג של משבר.
אוקיי.
מה, וואי, זה לא עזר לי, אני קצינה וכל זה, ואני עדיין שונה וחריגה. ואחר כך זה היה סוג של התגלות. וואלה. אני לא כמו כולם, אז בוא נעוף על זה, בוא נהיה לא כמו כולם.
תני לי דוגמה.
בוא נהיה שונים.
תני לי דוגמה לעוף על זה, להגיד, וואלה, אני לא כמו כולם, וטוב שכך. אני מניחה שכולם חושבים על הדוגמאות הפחות טובות.
כן, א', אני מרשה לעצמי לוותר על דברים מסוימים ולהגיד, בזה אני לא יכולה או לא רוצה להשתתף, לא בא לי להוכיח לכם שאני כן יכולה, אני יכולה
כבר.
והדבר השני זה היכולת, למשל, להגיד את דעתי בצורה נחרצת בדיונים.
אוקיי.
אפילו שאולי לא אוהבים אותה, כי אני האוף המוזר פה ממילא, אז תקשבו עליי עוד כמה דברים פחות.
וואלה.
כן.
כן, זה נתן לך את האומץ דווקא לפתוח את הפה ולהגיד להגיד דברים שאת חושבת שאם היית כמו כולם, אז לא היית יכולה להגיד?
יכול להיות.
מעניין.
לא בטוח שזה קידם אותי, אגב. אולי אם לא הייתי פותחת את זה, הייתי בדרגה יותר גבוהה בחלק מהמקומות.
את עברת ככה במשפט שלך, כאילו זה ברור מאליו, ואמרת, הייתי קצינה. אז בואי תגידי לי רגע, איך מגיעים להיות קצינה, כשלפני כמה דקות דיברנו על זה שבכלל לא רצו לגייס אותך?
אוקיי, זה גם אחד הדברים החזקים מאוד בצבא, אפרופו השפעה ויכולת להשפיע.
אוקיי.
היה לי מפקד, המפקד הישיר שלי. אני אגיד את שמו כי מגיע לו הקרדיט,
אוקיי.
אדי סוברי.
אוקיי.
שפשוט ראה אותי והעריך אותי, ונתן לי את היכולות. ובשלב מסוים, אחרי כמה חודשים בצבא, הוא אמר לי, אני חושב שאת צריכה להיות קצינה, ואני הייתי בהלם.
אחרי כמה חודשים?
כן, הייתי...
שזה די, זה די מהר, בכל קנה מידה. זאת אומרת, אחרי כמה חודשים להבין שהחיילת שלך, כשיש בטח עוד חיילים, היא מתאימה לקצונה, זה באמת מרשים.
כן.
אוקיי, ואז מה?
הוא הפתיע אותי מאוד, אבל אמרתי, וואלה, יש בזה משהו, אתה יודע מה? והוא גם באמת היה קצין שמאוד הערכתי. אמרתי, כזה אני רוצה, גם אני רוצה להיות ככה.
אוקיי.
ואז אמרתי, טוב, אני רוצה לצאת לקצונה. כמובן שהתשובה האוטומטית שקיבלתי הייתה לא.
אי אפשר.
אי אפשר.
ואז התחילה מלחמה?
ואז התחילה סוג של מלחמה. כתבתי מכתב אישי לראש אקה, אלוף. ואחרי שזה הגיע אליו, בסופו של דבר קיבלתי תשובה חיובית.
אוקיי.
שאני יכולה לצאת לקצונה בתנאי.
אוקיי, ומה התנאי?
בתנאי שתעשי טירונות. זה מאוד הצחיק אותי, כי לא כל כך ברור מה אני יכולה לעשות בטירונות.
אוקיי.
טירונות למי שלא זוכר או לא היה עדיין, זה בעיקר לרוץ ולראות בנשק.
אוקיי.
לרוץ חד משמעית אני לא יכולה, לראות בנשק עם רמת היציבות שלי, אני בקושי מחזיקה את עצמי, עומדת, לא כדאי לתת לי נשק טעום ביד, אבל אלה היו התנאים. ואני לא כך ידעתי איך אני יוצאת מהסיטואציה הזאת, כי כאילו, אמרתם לי כן, אבל בעצם אמרתם לי לא.
אוקיי.
ושוב, פה בא לעזרתי מפקד. אני שירתתי במתקן אדם, שהוא בסיס שבו מכשירים חיילים לטירונות, טירונות לוחמים.
אוקיי.
שהיא הרבה יותר רצינית ממה שאני הייתי צריכה לעבור. אוקיי. ומפקד הבסיס הכיר אותי, ומאוד העריך אותי, וכשהוא שמע לתנאי הזה, הוא אמר לי, אני מכשיר אותך לטירונות.
אצלי תעברי טירונות.
כן.
אוקיי. אז מה הייתה הטירונות?
באמת זו הייתה קומבינה מטורפת.
אוקיי.
כי עברתי טירונות תוך 24 שעות. פשוט העבירו אותי את כל התחנות. הלכתי לחובש, הוא הסביר לי איך לקשור תחבושת אישית. הלכתי למשק כליאה, זה נקרא. הוא לימד אותי איך לפרק ולהרכיב M16.
אוקיי.
וככה, אחר כך הייתי צריכה לירות בנשק. כמו שאמרנו, לא כדאי לתת לי נשק ביד. אז את החלק של הלירות בשכיבה, באמת עשיתי בשכיבה, okay. זה עוד יחסית בסדר. את החלק של הלירות בעמידה, הקצינת כליה החזיקה את הנשק, אני לחצתי על ההדק,
כל הכבוד.
וסימנו בי, שאני יריתי בנשק.
אוקיי. Okay. ואז בעצם, ברגע שמוסר המכשול הטכני הזה, אני מבינה שקורס הקצינות עבר בהצלחה, ואחר כך למעשה את מתחילה שירות צבאי בתור קצינה בצהל ונכנסת לקבע.
נכון, נכון.
יש איזה, ככה, איזה זיכרון מהקורס קצינות, משהו שאת אומרת, וואלה, בשביל זה היה שווה לעבור קורס קצינות, או שאת אומרת, לא הבנתי איך זה תרם לי. יש איזה משהו שאת ככה זוכרת?
שלמדתי בקורס ותרם לי.
שלמדת חברה שמצאת שם, תובנה שככה, את אומרת...
אחד הדברים שהיו בקורס קצינות, ישנו בחדר 24 בדות ביחד.
אוקיי.
והיה המון מסדרים.
אוקיי.
עכשיו עוד פעם, נגיד לעשות ספונג'ה, דברים כאלה, אני לא יכולה לעשות. אז עוד פעם מצאתי את עצמי ככה, לא כל כך יכולה לתרום לאירוע הזה שנקרא מסדר. ואז מצאתי לי תפקיד, אני צחצחתי את הנעליים לכל הבנות בחדר, בפני המסדר.
שמע לי מעולה, שמע לי הסדר נהדר.
כן, והתובנה שלי מהאירוע הזה זה שלכל אחד יש משהו כן יכול לתרום, גם אם נדמה לו שהוא לא יכול לעשות כלום, והוא צריך עכשיו לשבת בצד ולחכות שזה יקרה.
האמת, תובנה מעניינת, ודרך גם מעניינת להסתכל על הדברים, על החיים. אנחנו נעשה התנחתה מוזיקלית ראשונה, נשמע את ג'יין בורדו בשיר שנראה לי שהוא חדש יחסית, שנקרא טי-שירט, ואז נמשיך את השיחה שלנו.
שם בוודאי עצר הזמן בבר של הקיבוץ עם הבנות בחוץ הכל היה לבן בפנים כדור אורות השן רקדנו מול עיניים בוחנות ישבנו אז בתחנה אוטובוס מגיע פעם בשנה הגג פתוח והקור נמס בלב ישנו דיברנו קצת מהכל צחקנו לא היה אכפת סביבנו ציר כדור הארץ מסתובב אותה טישרט ישנה שמה עודם אתה אומר לי את יפה כמו מקודם כל הסריטות שאספנו בלב עדיין ציר כדור כשהקיץ בזהוב איתו גם חשק לאהוב ישבנו על המים חבורה על המזח כמו פרחים מלא בקיני בצבעים שמחכים לבריזה הקרירה ישבנו אז בתחת שנו דיברנו שם עד סוף היום, כל שאיפה נדלק בינינו אור אדום, הגג פתוח השפתיים רועדות. מחכים בתחנה, אוטובוס מגיע פעם בשנה, שלא יגיע לא אכפת לי לחכות. אותה תשעת ישנה
אז שמענו את ג'יין בורדו, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ואנחנו עם רב סרן במילואים ריקי גולן, ודיברנו על השירות הצבאי, על טירונות שעשית ביום, על קורס קצינות, וכל החוויות שתיארת לי היו חוויות חיוביות, וזה אולי כי את אדם אופטימי. אבל בואי נגיד את האמת, החיים הם לא תמיד ורדים ושושנים. אני מניחה שהיו גם קשיים לאורך הדרך, לא?
כן, היו קשיים.
בואי תתארי לנו איזה משהו שאת ככה
זוכרת. אני יכולה להגיד קודם כל ברמה הפיזית.
אוקיי.
הכי בסיסית.
אוקיי.
סתם ללכת לשירותים. רוב הבסיסים בצהל לא מונגשים, בטח לא היו מונגשים לפני 20 שנה, ואני לא יכולה לרדת מדרגות.
אוקיי.
בטח אם אין להם מעקה.
Okay.
עכשיו, אם אני צריכה ללכת לשירותים ואין מעקה במדרגות, או לפעמים שאפילו זה בכלל לא מדרגות, זה סתם אבנים שמונחות אחת על השנייה, או בצהל, אז אני לא יכולה ללכת לשירותים לבן. כאילו, זה תלות כזאת של בשביל ללכת לשירותים, אני צריכה חייל שייתן לי יד כל הדרך.
וואו.
42 מדרגות, אני ספרתי.
את ספרת.
ספרתי.
אוקיי. Okay. והן זכורות לך עד היום.
זכורות לי, לגמרי.
אוקיי.
Okay. זה אז קושי בסיסי.
אז איך מתגברים, למשל, על הקושי הטכני הזה? כי זה גם משהו מאוד לא נעים לבקש כל פעם שמישהו יבוא ללוות אותך.
אז זה מאוד מאוד לא נעים ומאוד לא נוח. לשמחתי, אחרי כמה חודשים בסוף בנו לי מעקה.
אוקיי.
אבל כן, יש את העניין הזה של צריך לדעת לבקש עזרה. והייתי צריכה הרבה מאוד עזרה בצבא. אני חושבת שזה מאוד חיזק אותי כבן אדם, כי היום יש לי את היכולת הזאת לבקש עזרה, שלהרבה אנשים זה נורא קשה. אני חושבת שזה תורם לי המון בהתקדמות בחיים בכלל, כי אני לא מתביישת להגיד, פה אני פחות טובה, בוא תעזור לי.
לדעת לבקש עזרה זה לגמרי חשוב.
חשוב מאוד.
וחוץ מקשיים פיזיים, טכניים נקרא לזה.
אז חוץ מזה יש גם כל מיני עניינים שקשורים גם, הוא נקרא לזה למפקדים, כי נניח גם מפקדים שנגיד, אף אחד כמובן לא אמר לי את הדברים בצורה ישירה,
okay.
אבל אפשר להבין שהם פחות נגיד מכילים נקרא לזה. וגם נניח במעבר משלב לשלב בצבא צריך להתראיין לתפקיד כמו בכל מקום.
אוקיי. Okay.
כשאני מגיעה לרעיון ואני צולעת, או שאני הולכת היום כמו היום עם קאב, ברור לי שיש אנשים שעבורם זה מחסום.
ברור לך לפי מה? זה מעניין.
ברור לי לפי, שוב, לפי הבעות פנים, לפי תנועות גוף. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מדובר. אף אחד לא אמר לי, הקאב שלך מפריע לי.
אוקיי.
מראש לא הלכתי לתפקידים שהצרכים בהם הם צרכים כאלה. אבל כן, היו כל מיני דיונים כמו איך תגיע, איך תבואי. אמרתי, כאילו, עשיתי את זה עד היום, אז למה שאני לא אוכל להסתדר עם זה מהיום? אבל כן, זה מאוד ישב שם.
כן, זה היה נוכח, את אומרת.
זה היה נוכח מאוד.
אוקיי.
ודבר אחר שמאוד כן היה גם כן רלוונטי, זה, אני קוראת לזה תחושת שייכות, אבל זה כל מה שקשור לאירועי הוואי, הפגה ודברים כאלה, נוסעים לטיול בירושלים.
Okay.
או בכל מקום אחר שתבחרי, לא משנה איפה בארץ.
Okay.
ולפני זה אני מבררת לאן נוסעים, וכמה צריך ללכת, ואיפה צריך ללכת, ואת כל הפרטים. ואז אומרים לי שאנחנו הולכים משהו כמו מסלול של 3 קילומטר, אבל אנחנו עושים את זה בשעתיים, יש הרבה עצירות, הסברים, וכן הלאה. פה. אוקיי, 3 קילומטר בשעתיים, אין לי שום בעיה ללכת, הכל בסדר, לאט לאט. ואז האוטובוס מאחר באיזה חצי שעה, ועד שיורדים מהאוטובוס, ועד שעולים מהאוטובוס, ועד שמגיעים לירושלים בפקקים, 3 קילומטר במקום בשעתיים הופכים להיות ב-40 דקות. ואני מוצאת את עצמי רצה אחרי הקבוצה בריצה מטורפת, כי זה לא הקצב הליכה שלי. ואני פשוט לא חלק, או יושבת באוטובוס מחכה. אז באמת היכולת להיות חלק מהאירוע היא מאוד נפגעת במצבים כאלה.
אבל דווקא בדוגמה הזאת, אני מניחה שאחרי פעם אחת שזה קורה, אז אולי את אומרת לעצמך, אוקיי, אני יותר טיולים לא עושה. או שלא.
אז היו פעמים שעשיתי טיולים, וזה היה מאוד תלוי באמת בקבוצה. היו טיולים שגם עשיתי והם זכורים לי לטובה.
אוקיי.
כי עשיתי והלכתי והלכו בקצב שלי והייתה איזושהי סוג של התחשבות נקרא לזה. והיו טיולים שבאמת ישבתי כל הטיול וחיכיתי במסעדה שאליה הלכו בסוף. וגם מאוד ככה הרגיש לי לא נעים. Mm-hmm. וגם הבנתי שאני מפספסת את האהבה היחידתי. בסוף אני לא חלק מהאהבה היחידתי. אחר כך כשכולם מספרים בדיחות על אותו טיול, אני לא מכירה את הבדיחות האלה. וכן, זה משפיע, זה גם משפיע על היכולת שלך להיות חלק מהיחידה שבה אתה משרת.
ומה בכל זאת כן גרם לך להיות חלק מהאהבה? הרי אין מצב שבן אדם משרת 25 שנים, והוא לא מרגיש חלק. בואי תגידי לי, איפה כן מצאת את הנקודות שאת אומרת, כן, הייתי חלק מההווי. הרי גם עוברים יחידה כל פעם.
נכון.
אז כל פעם את עומדת בפני האתגר הזה מחדש, וב-25 שנים עברת כמה וכמה, אני מניחה.
נכון.
אז איך את עושה את זה?
קודם כל, אומרים לי שאני מצחיקה, מעניין אם זה... אומרים לי שאני מצחיקה, זה כנראה עוזר.
אוקיי.
אבל אני חושבת שיש לי את היכולת... כן, למצוא איפה להיות שייכת, איפה לעזור בנקודות מסוימות לאחרים, או
תני לי דוגמאות.
לתרום.
איך את מגיעה ליחידה ומוצאת לך שם את המקום שלך. כי הרי כמו שאת אומרת, הדבר הראשון שרואים זה את הקו או את ההליכה, וזה לפעמים מעלה פרצוף.
אני חושבת שגם זה מאוד מאוד מושפע ממפקדים.
אוקיי.
מפקדים בכלל בצבא יש להם תפקיד מאוד משמעותי. Okay. שהמפקד מחליט שהוא מבין את הסיטואציה והוא מתייחס אליה. אז כמו שסיפרתי על אותו טיול שרצתי אחריהם כל הדרך,
okay.
למרות שלקרוא למה שאני עושה לרוץ זה מאוד יצירתי, אז היה גם את הטיולים ההפוכים, שבהם באמת עשיתי מסלול הליכה בהרים, וכל היחידה עשתה אותו איתי.
Okay.
והגעתי... עד לסוף המסלול. את באמת מושפע מהאווירה. היו גם מקומות שהצלחתי יותר להשתלב, ומקומות שהצלחתי פחות להשתלב.
ברור, ברור. דיברת על מפקדים ועל ככה הוויות פנים. היו מקרים שממש הרגשת שלא רוצים לקבל אותך?
היו מקרים שלא התקבלתי ברעיונות. זה
לא, אבל זה כולנו.
נכון, נכון.
אז אני אומרת, כאילו, יש איזה... מקרה, לא חייבים כמובן שמות, אבל יש איזה מקרה שאת אומרת, פה ברור לי שלא התקבלתי בגלל זה? יש איזה משהו ככה שהיה מאוד מובהק?
אני די בטוחה שיש מקרים כאלה, אבל אני לא יכולה לשחזר אותם, בוא נגיד.
אוקיי, זאת אומרת, זה לא יושב עלייך.
לא, אני די הדחקתי, אני חושבת.
הדחקת את הדברים. נתקלת בדעות קדומות? זאת אומרת, אנשים שאמרו, אם ככה, אז בטח ככה, כל מיני הנחות שאנחנו...
מאחורי הקלעים. נתקלתי במקום שבנו בניין חדש, באחד הבסיסים.
אוקיי.
וכשבונים בניין חדש היום, צריך להנגיש אותו. אז עשו את ההנגשה לנכים מאחורה, כאילו כניסה אחורית.
אוקיי.
וכאילו, והדוסה הזה דובר, אז אמרו, פשוט מכוער, לא רוצים את זה מקדימה.
אוקיי.
אני לקחתי את זה קצת אישית, אני לא יודעת אם זה סתם קטע ארכיטקטוני, אני נעלבתי מזה.
אוקיי. יש אצל האוכלוסייה דברים שאת אומרת, הנה, זה המקום לנפץ את הדעה הקדומה הזאת, משהו שרווח, לאו דווקא אצל מפקדים, לאו דווקא בצבא, משהו שאת נתקלת בו, שאת אומרת, הנה, יש לי מיקרופון פתוח, אני רוצה לנפץ את המיתוס הזה.
יש בכלל, בכל השילוב בעולם העבודה, לצורך העניין.
אוקיי.
Okay. יש תחושה שאם אותו בא, בן אדם עם מוגבלות מקבל את הקצבה שלו, אגב, זה סיפור מורכב בפני עצמו בלי קשר.
אוקיי.
Okay. אז הוא לא צריך לעבוד, אז מה זה משנה שאין לו עבודה? ואני חושבת שהעבודה של אנשים עם מוגבלויות היא משמעותית מאוד גם לחברה כולה, כי זה פשוט המון המון אנשים שיכולים לתרום המון מהיכולות שלהם. סתם, מבחינה כלכלית, זה מוערך במעל 5 מיליארד שקלים בשנה, אם אנשים עם מוגבלויות יעבדו יותר.
אוקיי.
אבל גם בצורך של אנשים באמת להיות פרודוקטיביים ולעשות משהו, זאת אומרת, זה לא תנו לי את הקצבה שלי ותנו לי לשבת בשקט.
את אומרת, זה משהו שאנחנו פחות מבינים, פחות מודעים אליו.
יש את התחושה הזאת של הבעיה היא הכסף, לא. הבעיה היא הרצון שלנו להיות חלק מהחברה.
אוקיי. אנחנו נשמע עכשיו את רביב כנר בשיר מאוד יפה, מים עמוקים. ואז נמשיך אולי קצת לכיוון אחר.
מים עמוקים אני נזרק אבל החוף רחוק מדי כמה חודשים שאין את מי להאשים הכל עליי רוב הזמן מחפש בעולם משהו שישתיק את הכל רוב הזמן אין לי זמן להבין את כולם גם לא את עצמי בגדול שלוש דקות עברתי כמו נצח סוף היום נסיק את הראש מעל המים בן אדם צריך לנשום שלוש דקות שקט זורח מתוך חלום של זיכרונות יורד עליי עוד מסע כבד שלא הצלחתי להשאיר מאחוריי רוב הזמן מחפש בעולם משהו שישתיק את הכל רוב הזמן אין לי זמן להבין את כולם גם לא את עצמי בגדול
רביב כנר. ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ואנחנו עם רב סרן במילואים ריקי גולן. ריקי, אני רוצה לשאול אותך בפרספקטיבה, את יודעת, ברגע שמשתחררים, ככה סוגרים את השער, חותמים את הפרק, גוזרים את החוגר, לא משנה איך תקראי לזה, ואז יש זמן לסיכומים. אז איך את מסכמת את השירות הצבאי?
הייתה חוויה הרבה עליות וירידות.
אוקיי.
לא הכל עליות.
מה יותר, עליות או ירידות?
זאת שאלה קשה. אני עוד לא בטוחה שאני יודעת.
אוקיי.
אבל שוב, בכל מקרה הייתי עושה את זה שוב, עם הירידות ועם העליות.
אוקיי.
אני חושבת שהשירות שלי היה מאוד משמעותי לי ולדברים שהצלחתי לקדם. מעבר לעניין של אנשים עם מוגבלויות, אני חושבת שאנשים עם מוגבלויות, ובכלל אנשים, כי אני הייתי קצינת משאבי אנוש, ומבחינתי אנשים זה הדבר הכי חשוב.
אוקיי.
אני חושבת שהצלחתי לקדם גם הרבה בגישה של אנשים, ובדברים שעשיתי בהיבט המקצועי, וגם באנשים שהיו החיילים שלי, הפקודים שלי, גם את הגישה שלהם לעולם הזה של אנשים עם מוגבלויות, אבל גם את הגישה שלהם לעצמם, כי אני חושבת שבמובן מסוים, אם הם עושים איתי ביחד, הולכים איתי ביחד בהרודיון, אז הם כבר לא יכולים להגיד, קשה לי, לא בא לי, אני לא רוצה.
אוקיי.
זה שם איזשהו סוג של מראה מול העיניים לאנשים האלה, והיום אני רואה אותם, ואני מרגישה קצת כמו היא מגיעה, כשאני רואה את החיילים שלי לשעבר, לאן הם הגיעו.
יפה. אני רוצה לשאול אותך באמת על הנקודה הזו שדיברת עליה, בתור קצינת משאבי אנוש, שאחראית על אנשים. את חושבת שעשית את התפקיד אחרת, או שהיו ניואנסים, שאת הכנסת שאולי מישהו אחר היה פחות רגיש אליהם?
אני מקווה שכן.
תני לי דוגמה.
השתדלתי לפחות להסתכל על האדם, כל אדם, לא משנה. אני, יש לי תפיסה שאומרת לכולנו יש מוגבלויות.
Okay.
חלק מוגבלויות שרואים וחלק מוגבלויות שלא רואים.
אוקיי. Okay.
עכשיו השאלה על מה אני רוצה לשים את הדגש כשאני מסתכלת על בן אדם, על במה שהוא לא טוב בו, על המוגבלויות שלו, או על הדברים שהוא טוב בו. ואני השתדלתי מאוד באמת לשים את הפוקוס על הדברים שאנשים טובים בהם.
יש לך איזה משהו שאת אומרת, זה נראה לי משהו שייחודי לי כשעשיתי בתפקיד, או באחד התפקידים.
קודם כל, רציתי על המקרה האישי שלי ועל הטיפור האישי שלי לאורך השנים.
אוקיי.
והפידבקים שגם קיבלתי הראו לי שזה עושה אימפקט, שזה משפיע.
אוקיי.
זה למשל. אחד הדברים.
את יכולה להגיד לי משהו שאת אומרת, אוקיי, עשיתי 25 שנים, היו עליות, היו מורדות, על זה אני מתחרטת.
כן. שני דברים.
וואלה, אוקיי. אחד, אמיצה, אמרנו אמיצה.
כן. אחד, זה שכשהייתי קצינה מאוד מאוד צעירה, החלום שלי תמיד היה לשרת בבסיסים סגורים.
אוקיי.
ואת כל התקופה הראשונה שלי כקצינה, העברתי במטה, כי לשם שיבצעו אותי תמיד.
אוקיי.
וכל הזמן ניסיתי לדחוף את עצמי לבסיסים הסגורים, שם לא היה לי סיכוי באמת, אני יכולה להגיד בדיעבל.
אוקיי.
אפרופו מה שדיברנו קודם על רעיונות וזה, ולהיכנס עם הקאב לרעיון. אבל אני החלטתי שאני הולכת לשבור את התקרה גם ההיא, ולא הצלחתי. ואני חושבת שזה פגע לי בקידום, ופגע לי ביכולת, כי לא התמקדתי במה שאני עושה, אלא כל הזמן לאן אני שואפת להגיע.
אוקיי. חרטה מספר אחד.
כן.
חרטה מספר שתיים.
חרטה מספר שתיים זה שבמסגרת החינוך שקיבלתי בבית, הרבה שנים האמנתי שאסור לך לדבר על עצמך. כלומר, אתה צריך מה שנקרא עליך זר ולא פיך.
אוקיי.
ופשוט הייתי, חיכיתי שמישהו יראה שאני בסדר.
אוקיי.
והיום אני מבינה שזה לא עובד ככה. אם אתה רוצה שיראו אותך, אתה צריך להראות את עצמך. לקח לי הרבה שנים להגיע לתובנה הזאת, ואני חושבת שזה גם משהו שככה, בתחילת הדרך שלי קצת התפספס.
אוקיי. בוא נדבר רגע אחד על הצבא מבחינת קבלת בעלי מוגבלויות, כשאת התגייסת והיום. בוא נעשה איזה השוואה.
טוב, אז כשאני התגייסתי, זה באמת היה בלתי אפשרי בכלל. כלומר, היו אנשים עם מוגבלויות שהתנדבו, אבל הם באמת היו יחידי סגולה, בודדים, וגם הם נאלצו להתמודד עם הצבא כמושהו. כלומר, הצבא לא עשה שום מאמץ ולו הקטן ביותר כדי לקבל אותם, ואמר להם, זה מה יש, ועם זה תתמודדו פחות או יותר.
אוקיי.
עם השנים זה הלך והשתפר. היום הצבא ממש קורא לאנשים עם מוגבלויות. אתמול הייתי בכנס שיחד עם הצבא עשו לילדים, נערים לפני גיוס, עם מוגבלויות, שאומר להם בואו תתגייסו. ההפך המוחלט ממה צריכה את זה להכי לאוניברסיטה, כן?
ויש הענות?
יש הענות. היום יש הרבה יותר אפשרויות לאדם עם מוגבלות, גם בחוץ, בשירות לאומי ודברים כאלה, ואז הצבא בעצם הוא סוג של מתחרה במקומות אחרים.
אוקיי.
אז הענות היא קצת פחות מאשר כשאנחנו, כי אני התגייסתי, הצבא היה מקום יחיד פחות.
אז את אומרת, לא רק שיש הענות, יש גם תחרות.
כן.
את יודעת להגיד לי, אמנם את, אני לא בטוחה שאת הגורם המוסמך להגיד את זה, את יודעת, נגיד יש מישהו ששומע אותנו עכשיו ורוצה להתנדב ולא היה בכנס ולא ידע, איך יוצרים קשר, עם מי?
כן, יש, פשוט יש באתר של מיטב, היום הכל באתרים, יש מדור מתנדבים.
אוקיי.
פשוט מחפשים את מדור מתנדבים באתר של מיטב, והם עובדים גם בוואטסאפ, גם בטלפון. לא כמו בתקופתי תשלח פקס. היום זה כבר יותר מוצלח.
גם היום יש מקומות ששולחים פקס, אל תדאגי. אל תדאגי, כן. אז את אומרת, פונים אליהם ומשם, זה תהליך אבל ארוך אני מניחה.
זה תהליך ארוך. היום יש גם כל מיני עמותות שיכולות ללוות את המתנדבים בכל מיני תחומים ולפי סוגי מוגבלויות ולפי כל מיני מסלולים.
יש מגבלות על התפקידים שאפשר לעשות, אני מניחה. אז אני בטח אומרת לעצמי, הורה שמתעניין בנושא הזה, או אפילו מיועד לשירות שמתעניין, אומר לעצמו, מה כבר אני אעשה? אני בטח יהיה פקיד שמעביר דפים מפה לפה. ואז אולי זה פחות... אולי עדיף ללכת ללמוד תואר.
אז אני אענה בשני חלקים.
אוקיי.
אחד, אין באמת מגבלות על התפקידים, זאת אומרת, המגבלה היחידה היא המבחנים הרגילים שצריך לעבור, זאת אומרת, צריך...
הפסיכוטכניים בלשכת גיוס.
כן, צריך קאבה מסוימת, דפר מסוים, דברים כאלה, זה לא נמדד לפי יכולות פיזיות.
אוקיי.
כמובן שאם אתה לא יכול לרוץ, אתה לא תהיה לוחם בגולני.
כנראה.
אבל יש הכל פתוח מעבר לזה.
אוקיי.
והדבר השני שחשוב לי להגיד, ואגב, זה נכון לכל המלשבים באשר הם.
אוקיי.
בעיניי, אוקיי? אחרי 25 שנות שירות. המחשבה של מלשב, של אני אהיה פקיד איפשהו ויהיה לי תפקיד לא משמעותי, יש גם פקידים איפשהו, שהתפקידים שלהם סופר משמעותיים, שהם יושבים בצמתי קבלת החלטות, שהם רלוונטיים ומנהלים גם לשחות וגם מקומות. זאת אומרת, אל תניחו משם התפקיד, או מזה שהחבר שלכם בכיתה הלך לאיזה מיון, שהתפקיד שאתם עושים הוא לא רלוונטי. יש המון תפקידים בצבא שהם לא כפופים לשום מיון ודבר כזה, ואפשר לעשות אותם בצורה מדהימה, מעבר לזה שכל חייל בצבא בפוטנציאל יכול להיות קצין, ואז הכל שוב נפתח והיכולות נפתחות. אז בבקשה, אל תתייגו תפקידים לפי מה שכתוב במנילה, או לפי מה שהחבר'ה בכיתה אומרים.
ועכשיו הרמת לי להנחתה, מה שנקרא. כי בדיוק רציתי לשאול אותך, אנחנו כבר מדברות, שימי לב, תכף 45 דקות. ואני רוצה לשאול אותך, השיחה בינינו רלוונטית לבעלי מוגבלויות, לכלל המיועדים לשירות, כי יכול להיות שאת יודעת, שאת אומרת, השיחה פה רלוונטית לבעלי מוגבלויות שרוצים להתגייס. ואני רוצה לשאול אותך אם זה אולי רלוונטי לכל האוכלוסייה.
אוקיי, אז אני כן חושבת שהשיחה הזאת רלוונטית לכולם, בגלל שהגישה שאיתה אתה מגיע לצבא, והתפיסה הזאת של, אוקיי, אני לא טוב בהכל, אבל אני יכול להיות טוב במשהו, ואני אומרת, לכל אחד מאיתנו יש מגבלה, פשוט יש כאלה שיש להם, רואים עליהם את המגבלה, כמוני, ויש כאלה שלא רואים עליהם את המגבלה, הם רואים בחשבון. אז זה נכון לכולם, ואני חושבת ששוב, עם המסר שאני יכולה להעביר אותו לכל מי שעומד להתגייס, תבוא בגישה חיובית, תבוא ליהנות ולתרום, כי בדרך כלל זה די הולך ביחד על ליהנות ולתרום. וגם כמובן שכמה שיותר אנשים עם מוגבלויות יתגייסו לצבא, אני חושבת שלא רק הצבא שלנו יהיה טוב יותר, החברה שלנו תהיה טובה יותר.
לגמרי. אנחנו נשמע את ליאור נרקיס ונרקיס בשיר אחד למיליון, ואז דבר קצת על העתיד. עד עכשיו דיברנו על העבר, אחד למיליון.
מי קורא לך את המחשבות רק דרך העיניים? יכולתי לעשות את זה שעות, את יודעת שהכל מתחיל למעלה בשמיים. יש מישהו שאוהב אותך היום כשאת מחייכת, כל העולם עוצר, אני יודע שאת כאן להישאר. הבטח לי שנקשיב רק ללב, שיחות עם אלוהים, לחגוג את החיים, להתרגש בגשם הראשון כמו ילד, עד כל מיני צבעים, חיבור של אחד למיליון, אחד למיליון.
נכנסת דרך חלונות סגורים גם אני אחת כזאת תראה האש שלי בוערת אחרי הכל אנחנו צדדים וכשאתה שומע את הקול שלי נוגע קורא לך לבוא להתקרב הבטחנו שנקשיב רק ללב
אז אנחנו מתקדמות לקראת החלק האחרון של התוכנית, ולמעשה נשארו לנו ככה עוד כמה דקות אחרונות, ואני רוצה להקדיש אותן לדבר על העתיד. דיברנו הרבה על העבר, על 25 שנות שירות, מה זה נתן לך, ואת משתחררת, פורסת כנפיים. מה החלום בעצם?
אז אני אפרק את זה ללאומי ואישי, כי אני...
אוקיי, יש חלום לאומי?
לאומי, כלל עולמי.
יאללה.
כן.
בואי נתחיל בגדול.
בגדול. אני, החלום שלי הוא שכמה שיותר אנשים ומוגבלויות יהיו חלק מהחברה בצורה משמעותית, בצמתי קבלת ההחלטות, במקומות הקובעים, שזה לא יהיה מוזר לראות אדם עם מוגבלות, לא כרב סרן בצבא ולא כמנכ״ל משרד ממשלתי.
אוקיי, יש חקית, יש...
יש, זה מתחיל. אנחנו בתהליך, תהליך טוב, אבל צריך לקדם אותו ולהאיץ אותו.
אז זה החלום?
זה החלום.
אוקיי.
ומה שאני עושה מבחינתי כדי לקדם אותו, אז גם אני מרצה על הסיפור שלי כאיזשהו סוג של השראה, גם לאנשים עם מוגבלויות וגם לאנשים בלי מוגבלויות, בכלל היה התמודדות, לפתוח לאנשים את הרעיון שזה אפשרי.
אוקיי.
אני גם עושה אימון אישי, קואוצ'ינג, שמלווה אנשים כדי לעזור להם בכל מיני תהליכים של שילוב, התקדמות וכן הלאה. וגם עושה את אותו דבר בחברות, כלומר, ללוות חברות שרוצות עכשיו להגביר את הגיוון התעסוקתי אצלם, לשלב אנשים עם מוגבלויות, אולי פחות יודעות איך לעשות את זה, אז...
יש באמת חברות שמודעות לזה והולכות לכיוון הזה?
בכלל בכל העולם וגם בארץ, okay. העניין של גיוון תעסוקתי הופך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי. בגלל שאנשים, וזה לא נעשה בהתנדבות, אולי יש בזה אלמנטים של קבלה והתנדבות, אבל זה נעשה מתוך זה שחברות מבינות שזה משתלם להם, שזה משפר את היצירתיות של החברה שלהם, זה משפר את התפוקה שלהם. אז כן, זה מאוד מאוד קורה עכשיו. ושוב.
והסיוע שלך הוא... ובמה, לתווך את הקושי, באיזה היבטים הוא בא לידי ביטוי?
אז קודם כל זה באמת חליפה תפורה לכל מקום, אבל זה יכול להיות מי בכלל איך לאתר את האנשים, כי אני רוצה עכשיו להביא אנשים מוגבלויות לחברה שלי, איך אני עושה את זה.
אוקיי.
דרך באמת לתווך את הכניסה לתפקיד, לתווך את כל תהליכי משאבי האנוש בדרך, לצוות, לחברה, לאדם עצמו.
עכשיו, את מעורבת מול החברה בתהליכים לקראת, או שגם כשנגיד משתלב אדם או אנשים, אז את מלווה תוך כדי ה...
שוב, זה באמת תלוי מה, מה, מה מבקשים, וגם מתי פונים אליי. זאת אומרת, אם זה לפני שהאדם גויס לתפקיד, אז יש יותר הזדמנויות לעשות הכנה. אם זה אחרי שהוא כבר בתוך תפקיד, ופתאום נתקלים באיזשהו קושי, אז זה גם אפשרות.
מעניין. זה מעניין, קודם כל, שבאמת את אומרת שיש הבנה בקרב חברות, או בקרב גופים, שהדבר הזה הוא... הוא נכון? גופים ממשלתיים בעיקר, או גם גופים פרטיים שמעניין אותם בסוף שורת הרווח?
גופים ממשלתיים מחויבים לזה לפי חוק, ל-5%.
השאלה היא עד כמה זה באמת קורה, עד כמה...
לא מספיק. שוב, זה גם כן תהליך. יש חוק שאומר שחייבים 5% אנשים מוגבלויות בכל גוף ממשלתי. הגופים העסקיים עושים את זה באמת ממקום של בסוף זה תורם לשורת הרווח. בכל מיני היבטים. אדם עם מוגבלות בדרך כלל מגיע עם הרבה יותר מחויבות ארגונית, מוטיבציה לתפקיד, רצון להוכיח את עצמו. זה משתלם.
אני רוצה כן להבין איך, שאת דיברנו על זה שאת עכשיו מלווה גופים, אבל לא אמרת שאת מלווה את צהל, נניח.
נכון.
כי מה?
צהל אני לא מלווה, קודם כל כי פרשתי משם לפני חודשיים, ואני עדיין לא מרגישה בנוח לעבור אל הצד של האזרח בעניין הזה. אני כן עושה את זה, אני עובדת בעמותה, או יותר נכון, ממחר אני עובדת בעמותה, כי עוד לא התחלתי, שהיא מסייעת לנוער עם מוגבלות להתגייס לצבא.
אוקיי.
אז אני בעצם... עוזרת לצבא דרך זה שאני עוזרת לאותם נערים ונערות.
את אומרת שאת מתחילה ממחר, אבל אני יכולה להניח ברמה גבוהה של סבירות, מה שנקרא, שברגע שאת בעלת מוגבלות, וכמו שאמרתי, נראית לעין, ואת במדים היית שנים ארוכות, אז היו אלייך פניות לאורך השנים של התלבטויות, של שאלות. איך, את יודעת, אנשים מגיעים אלייך, ומה הם שואלים? מה מטריד אותם?
אנשים מאוד מוטרדים מהשיבוץ שלהם, מאפשרויות השיבוץ. כמו שאמרנו קודם, אני באמת מאמינה, באמת מאמינה ומניסיון, לא סתם בגלל שיש לי איזשהו ערך כזה, שהאדם עושה את התפקיד ושלגמרי אפשר בכל תפקיד להיות משמעותי, אבל יש נורא את הרצון הזה לקבל את התפקיד ביחידות המיוחדות וככה, אז תמיד שאלו האם זה אפשרי.
אוקיי, ומה התשובה?
כן, התשובה היא זה אפשרי, היום מתנדב יכול להגיע לכל תפקיד שהוא רוצה, ואפילו יש לו את האפשרות לבחור ברמה מסוימת, כמובן שבסוף הצבא צריך לאשר, אבל יש המון המון פתיחות לתת ממש את התפקיד שבחרת ברמת היחידה והמקום.
רגע, זו נקודה חשובה שאני מודה שלא בהכרח הכרתי אותה. זאת אומרת שאם בחור או בחורה בוחרים להתנדב, אנחנו מדברים... להתנדב באופן כללי, לאו דווקא בעל מוגבלות. אז אם הוא בוחר או אומר, אני רוצה להיות ביחידה X בתפקיד Y, ככל שזה מתאפשר, אני מניחה בהיבטים של נגישות או בטח עוד היבטים, אז הנטייה היא לאפשר את זה?
כן, שוב, כשאני מדברת על מתנדבים, אני מדברת על מתנדבים במוגבלויות, כי אני לא מכירה דברים אחרים, אבל כן, הנטייה היא לאפשר, בהנחה שאין בעיה ציווק ביטחוני ואין בעיות אחרות, אז הנטייה היא לאפשר. כמובן שאם כל המתנדבים במחזור מסוים מבקשו תפקיד ספציפי, אז אי אפשר יהיה לתת אותו לכולם.
ברור.
יש יחידות מאוד פופולריות, אז הן מקבלות הרבה מתנדבים.
ברור.
וכן הלאה.
מצוין. אז אנחנו קודם כל מבינים שבאמת יש גם אנשים שעושים את זה באופן סדור, זאת אומרת, מדור מתנדבים נותן מענה סדור לנושא הזה. יש שוני בין החששות או השאלות שהורים מפנים אלייך, לבין החששות של הצעירים המיועדים לשירות עצמם?
כן, הורים מאוד באמת מפחדים מהעניין של ההשתלבות, ומה יקרה אם יהיו בעיות, ואיך נתמודד, והאם כן או לא להתקשר למפקד, ודברים כאלה. בדרך כלל אני אומרת להורים, ושוב, זה גם מאוד תלוי בילד ומה בדיוק סוג המוגבלות שלו, בדרך כלל אני אומרת להורים, אגב, לכל ההורים, לא רק להורים לילדים עם מוגבלויות,
כן.
תנו לילד שלכם להתמודד. תנו לו להתמודד, כי בסך הכל הצבא שלנו מורכב ממפקדים טובים, אנשים שהכוונות שלהם טובות, הסיכוי שיקרה לו משהו דרמטי הוא באמת קטן. כמובן שכל אמא יודעת בסוף שזה הזמן עכשיו להתערב, אבל צריך להשתדל באמת לתת לילד את ההזדמנות להתמודד בעצמו, ואני אומרת את זה גם להורים של ילדים מוגבלויות וגם להורים בכלל.
אז זהו, שזאת מין הצעה כזאת, שיצאת זהב, שתמיד אומרים, תנו לילד לפרוס כנפיים, וזה קשה בתור הורה. אני לא בטוחה שהשאלה אם הילד עם מוגבלות או ללא מוגבלות היא רלוונטית בהקשר הזה. זאת אומרת, נראה לי שזה חשש גנרי כזה כהורה.
אני חושבת שהורה לילד עם מוגבלות הוא תמיד יותר לחוץ. הוא תמיד פחות בטוח האם אפשר או אי אפשר לשחרר. אבל אחד באמת הדברים שהורים לילדים מוגבלויות צריכים ללמוד, אין מה לעשות, ואני אומרת את זה כמישהי שגדלה עם מוגבלות, כן?
כן.
שחייבים לשחרר בגלל שזו הדרך של הילדים להתפתח. זה נכון לכולם, וזה עוד יותר נכון כשיש מוגבלות.
מצוין. ריקי, תם לנו הזמן.
וואו, זה מהר.
ראית? אף. אז רסרן במילואים, ריקי גולן, קודם כל המון תודה על השיחה, על הפתיחות, על שהגעת לפה. אין לי ספק שהדברים שאמרת ככה יעבו השראה להרבה מיועדים לשירות עם מוגבלות ובלי מוגבלות. ואנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו כמו תמיד פה, רדיו סול, ימי שלישי, 13:00 בצהריים. תשמרו על עצמכם כדי שניפגש פה גם בשבוע הבא, כמו תמיד. ואנחנו חותמים עם מרינה מקסימיליאן בשיר חדש שלה, שנקרא ביחד. היום אנחנו היינו ככה יחסית במצב של שירים חדשים. אז ביחד. ביי.
ביחד כל הזמן עכשיו זה רגע האמת מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד לא כאן הלך הכסף שילך הזמן איתך שיתארך איתך גם סוף העולם לא מפחיד אותי אני חורטת על הלב תמונה על המיטה את עצמנו משחקים עם החיים במחבואים פותחים דף לבן ומציירים לילדות איש מטפס על הקירות איתך גם סוף העולם לא מפחיד אותי אני חורט על הלב תמונה על המיטה חורטת על הלב תמונה על המיטה איך שהאור נופל כמו בהזמנה